בוקר טוב לכולם, אז אנחנו מתחילים שבוע חדש. היום יום ראשון, כ' בסיוון תשע"ח, אנחנו בשיעור ברמת הים, בעזרת השם יתברך ובישועתו, ובאמת צריך הרבה עזרה בסייעתא דשמיא. המטרה שלנו הייתה לגמור לפחות את כל ההקדמה של הרב בעולת ראייה. אנחנו נמצאים אוטוטו, אמנם קצת, יש כמה סעיפים שעדיין חוצצים בינינו לבין סיום ההקדמה. אנחנו בעזרת השם עד סיום שנת הלימודים והיציאה לבין הזמנים נספיק, אבל אנחנו כרגע נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, באות י"א. אומר הרב, אצלכם במקור שנמצא לפניכם בדף, שורה מספר אחת, דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, אלא מתוך שמחה של מצווה. המצווה היא יוצאת גם כן לפועל, לחוץ לנפש העושה אותה. אמנם, השמחה היא הרגשת השלמות הפנימית של הנפש הישרה, בהיות מרגשת את יושר מהלכה וטובו. והתפילה, בהיותה הפרי המובחר של הזמן וההשלמה הנפשית הפנימית היא תחליט לה, ראוי שתתגלה בעונג החיים הפנימיים השלמים של מצווה. זה החלק הראשון, זה עוד י"א, אחר מכן עוד י"ב. וואו, מישהו מביא פה את שפת הקודים הזו?
כן.
כן, תסביר. המצווה היא יוצאת גם כן לפועל לחוץ לנפש העושה אותה. אנחנו עוסקים בעניינים של תפילה. ובסוגיה הזו של התפילה נאמרו הוראות סותרות לגבי האופן שמתוכו ראוי לאדם לעמוד ולהתפלל. במשנה כבר ראינו שנאמר שיש להתפלל מתוך כובד ראש. יפה, יש פה אנשים שערניים כבר עוד בשטח. בברייתא אחרת נאמר שיש להתפלל מתוך הלכה פסוקה. ברייתא אחרת נאמר שיש להתפלל מתוך שמחה של מצווה. ואנחנו רואים שיש אמירות סותרות כיצד אדם ראוי לו שיעמוד להתפלל. וכבר מצאנו בגמרא בברכות שיש כמה מן החכמים שנהגו כדברי המשנה, זאת אומרת שהם היו עומדים להתפלל בדעת 18 מתוך כובד ראש. אבל מצאנו גם רחמים שהיו נוהגים כדברי הברייתא, או שהיו עומדים להתפלל מתוך הלכה פסוקה או מתוך שמחה של מצווה. נו, מה נעשה אנחנו? אם הארזים נהגו כך וכך, מה יעשו אזובי הקיר כמונו? לפי מה נלך? לפי מה ננהג? אם אנחנו מתבוננים בדברי רש"י על הסוגיה, אנחנו מבינים שלמעשה המסקנה המתבקשת מתוך דברי הגמרא היא להתפלל מתוך שמחה של מצווה. אבל לדברי רש"י, הסדר שבו אנחנו מתפללים הוא למעשה קיום הלכה למעשה של הוראת הגמרא, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה. טוב, מעניין. אם כן, הרמב"ם בהלכות תפילה בפרק ד' הוא פוסק דבר מעניין מאוד. אומר הרמב"ם, יש לעמוד ולהתפלל מתוך הלכה פסוקה. וואו, טוב, בא התוספות שם בסוגיה אומר לו, צריך להתפלל מתוך כובד ראש. זה מאוד מפתיע, מפתיע מאוד, משום שלדברי התוספות זה לא מחלוק על ההוראה שצריך להתפלל מתוך שמחה של מצווה. כלומר, אנחנו לא מדברים על אופנים שונים. לפי דעת התוספות, כובד ראש צריך לבוא מתוך שמחה של מצווה. ראיתם פעם בן אדם קופץ ומקפץ מרוב שמחה ויראו ככה עם כובד ראש? רציני מאוד. ראית? אשרנו אדם רגענו, לא פשוט. אדם שצוהל ושמח, ובאותו זמן הוא ככה כובד ראש.
זה לא.
קשה מאוד לראות, כן. התקפה ראשונה.
השמחה היא מבפנים, כאילו, שמח, אבל לא רציני.
מעניין, אתה אומר, יש צהלת הגוף, שהוא מקפץ ומדלק כאייל על אפיקי מים, יש את הכובד הפנימי, כלומר, רצינות.
לא, הוא כאילו, כן, הוא הוא שמח, הוא שמח מצד אחד, מצד שני הוא חושב על מה שהוא אומר, הוא רציני.
טוב, מעניין, השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, הוא פוסק כדעה שאומרת שצריך לעמוד ולהתפלל מתוך אימה, מתוך הכנעה, דע לפני מי אתה עומד. נו, עכשיו זה מסתיר או סותר או עומד כנגד שמחה של מצווה. צריך להבין, כלומר, גם לדעה שהשולחן ערוך, זה צריך לבוא מתוך שמחה של מצווה. כלומר, גם מי שסובר שצריך לבוא מתוך הלכה פסוקה, הרמ"א מסביר שהלכה פסוקה מביאה לשמחה של מצווה. כלומר, אדם לומד, הוא מגיע להלכה, וואו, איזה כיף, סוף סוף הבנתי כיצד מקיימים הלכה כזו או הלכה אחרת, והוא יוצא בריקוד סוער, מרוב שמחה. כך אפשר לעמוד ולהתפלל. כשאתה מבין את ההלכה, זה משמעותה האמיתית, אתה מקיף אותה ויודע אותה, אתה אומר, וואו, איזה יופי, אתה שמח! וזו שמחה של מצווה. טוב, בסדר. כן, התקפה מפר 2.
אבל כדי שזה לא יגיע לשמחה
של
מצווה.
כשזה לא יגיע למה?
לשמחה אחרת, אז...
איך?
יש את הכובד הראש.
אהה, כבר כובד הראש בא להיעזר את השמחה שלו נמצא מהגבולות. בסדר, טוב. אומר לנו הרב, אנחנו צריכים להתבונן. המצווה, תסתכלו בפנים את בפנים, שורה מספר 3. המצווה היא יוצאת גם כן לפועל, לחוץ, לנפש העושה אותה. אדם שמקיים מצווה. באמת, מה שנקרא מתוך אהבת השם, מתוך התבוננות על גדלות השם, מתוך שמחה שהוא זכה לקיים את המצווה, שיש לו זכות, לא חובה. אנשים מתבוננים על המצוות כעול, נכון? אבל יש עול מבורך. עול מבורך, לדוגמה, אדם שבמשך תקופה ארוכה מחפש את בת זוגו ולא מוצא. הוא יוצא לדייט אחד, אחר כך זה הופך להיות דייטים, וזה עובר מיום ליום ומחודש לחודש ומשנה לשנה.
כל יום?
ולצערנו הרב הוא לא מצליח למצוא
כל יום.
זאת המתאימה לו. והוא חי בצער. והנה, בימים הללו שהוא עדיין לא נשוי, הוא עושה ככל העולה על רוחו. הוא רוצה, הוא קם לעבודה, חוזר מהעבודה, הוא לא מחויב כלפי איש את סדר יומו. יש לו סדר יום משלו, למעט השעות שהוא מחויב כלפי המעביד. יש לו תפילות, שחרית, מנחה, ערבית, אבל בבית שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא רוצה, מניח את החוצה פה, את המכנס שם, הוא שוטף את הכלים בכיור, לא שוטף את הכלים בכיור, רוצה כניסה, לא רוצה כניסה, שוטף את הבית, לא שוטף את הבית, הוא לבד. חי לו בחופשיות, והנה זכה ומצא את בחירת ליבו ונישאו השניים בטקס מרגש על פי תורת משה וישראל, ולמחרת בבוקר אחר החופה הוא קם והוא מניח את החופצה על הכיסא שלו הוא רגיל להניח מדי זמן רב, ובת זוגו אומרת לו, סליחה, אתה לא שם את החופצה כאן, נשים אותה שם, אופ, 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 השתנו לו החיים. אבל זה משנה לו את מה שהוא רגיל.
לא.
ודאי שכן, הוא רגיל לשים פה, שאני אומר אותו לא. אומר לו, אדוני היקר, אישי היקר, האהוב, הנפלא, חתן החביב, יש כלים בקיאור, תשתות בבקשה. מה, אני לא תשתות היום, אני רגיל לשים את זה, אני שותה בסוף שבוע, מה שהיה פעם זה היה פעם. זה פתאום נראה עול, מה זה משנה את החיים? הוא שמח, הוא שמח, וזה עול של שמחה. אז אם כן, אנחנו, כשאנחנו מתגוננים על המצוות, המצוות עניינם לשמח אותנו בעצם הזכות שנפל בחלקנו לקיים מצוות. אומר הרב, זה צריך לבוא לידי ביטוי בצד הפנימי ודאי, ובצד החיצוני. גם על האדם מבחוץ. כלומר, אדם שמקיים מצוות הוא אדם, אמור להיות אדם שאם הוא מתבונן על קיום המצוות כזכות, כצ'ופר, כזכית בהגרלה, כאדם שהנה מצא אוצר, הרי איך הוא מתבונן, מסתכל על פניו, מה נראה? חיוך מאוזן לאוזן, איך אומרים? סמיילי גדול. וכולו שמח ומאושר שהוא זכה להניח תפילין, שהוא זכה לטול ידיים, שהוא זכה לברך, שהוא זכה להתפלל. רואים את זה על הגוף? אמנם אומר הרב, השמחה היא הרגשת השלמות הפנימית של הנפש הישרה. בהיות מרגשת את יושר מהלכה וטובו. כלומר, העניין הזה, שאדם שמח מתוך המצווה, יכולה לבוא רק אצל אדם שיש לו נפש ישרה. זאת אומרת, נפש שהיא רגישה, חיה חיים אמיתיים, במובן של מהות הנפש, מהות האדם, בחובותיו כלפי בורא עולם, והוא שמח, וזה ממלא אותו בשמחה כל כך גדולה, כך שגם כלפי חוץ זה ניבט, זה נראה שהוא אדם שמח משמחה של מצווה. לכן ממשיך הרב, זה חלק אחד. אבל איך יבוא לידי ביטוי הכוח העצום הזה של השמחה? הרי השמחה זה מנוע, אנחנו כולנו מכירים את זה בחיים. אנחנו רואים אנשים מתחילים לרקוד ויש שמחה, מה קורה לנו? אנחנו מתחילים לפזז ולקרקר אם נפשנו ישרה. אם אנחנו באמת מסוגלים להתחבר לשמחה, אנחנו מתחילים לשמוח, כי שמחה זה משהו כזה מדליק, זה מציט, זה מרומם. תסתכלו מה קורה לאנשים שרוקדים. נכון? תמיד יש מצב שרגל אחד באוויר, רגל אחד על הקרקע, נכון? הם כל הזמן רוצים לעוף, כל הזמן רוצים לעלות. זה ריקוד. אני לא מדבר על ריקודים מטורפים. שיש כל מיני מקומות שמנענים את כל הגוף. וזה פעם אתה תשאירו שלם לראות את ההבדלים בין סוגים שונים של ריקודים בין העמים השונים ואתה מתפלא מאוד לראות.
אה, יותר טוב, לא?
טוב, אני לא רוצה לדבר על זה, אתה רוצה בכל, אנחנו נותנים לשם. לכן יש ריקודים שאנחנו רואים שהגוף, חלקי הגוף שמתנוענים זה חלקים של הגוף העליון, זה אומר הראש, זה אומר הידיים, זה אומר החזה. יש חלקים שהגוף התחתון הוא הפועל. וזה מלמד איפה האדם נמצא, מה הריקוד הזה, מה עניינו. לא ניכנס לזה בהרחבה, פעם אולי בעזרת השם בהמשך, אבל לא היום. אם כן, אומר הרב, התפילה בהיותה הפרי המורחב של הזמן, רבותיי, אומר הכוזרי רבי יהודה הלוי, שבזמן שאדם עומד להתפלל, אם זו תפילת שחרית, אם זו תפילת מנחה, אם זו תפילת ערבית, הוא הגיע לנקודת הזמן החשובה ביותר באותו יום. כבר פעמיים, שלוש עזים. רבותיי, אתם קולטים? אנחנו הולכים להתפלל ועומדים בתפילה, זה אומר שהרגע הגעת לנקודת הזמן החשובה, הערכית, המצוינת, הטובה ביותר שיש לך באותו רגע במהלך היום. כל השאר הם שוליים מול נקודת זמן התפילה. אם כן, אומר הרב, היא הפרי המובחר של הזמן. לא כמו שיש לפעמים תחושה שעכשיו שאני צריך לקום מענייניי, מעסקיי, ממצרכיי, ולהפסיק אותם וללכת להתפלל, אנחנו רואים את זה כמה? כמה, רבותיי? כגורם מפריע, כמעמסה. אוף, מה זה נתקע לי עכשיו? אומר רבי יהודה הלוי, הוא מצטט אותו הרב, זה הזמן המובחר ביותר שיש לך ביום. זו העסקה הכי טובה שאתה יכול לעשות היום. זה לעמוד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה הפרי המובחר. מה אתם אומרים? כשאתם הולכים למחנה יהודה או קונים באיזה סופר ואתם עומדים מול הפירות והירקות, איזה סחורה אתם לוקחים? המובחר או זה שנמצא סוג ב'? נו רבותיי, המובחר. התפילה היא הזמן המובחר שיש לאדם שלוש פעמים ביום על סרגל ה-24 שעות היומיות. יש נקודות מובחרות, יחידה מובחרת. וכאן צריך להתייחד לתפילה, אומר הרב, כאשר נפגשים כוחות הנפש השמחים משמחה של מצווה עם הזמן המובחר, ההשלמה הנפשית הפנימית היא תכלית לה מתברר, אומר הרב, שזה כל התכלית של עבודת הנפש. ראוי שתתגלה בעונג החיים הפנימיים השלמים של המצווה. יש פה קשר של גומלין, קשר הדוק בין השמחה של המצווה לבין שמחת התפילה. הכלי המביא לידי ביטוי את עוצמות הנפש השמחות ביכולת, בזכות לעמוד ולהתפלל לפני מלך מלכי המלכים. וכך מתחברים ביניהם שמחה של מצווה מצד אחד לבין התפילה, הביטוי השלם, המשלים את תכלית הנפש. כמו שאמר רב בהתחלה, הנשמה מתפללת תמיד. התפילה היא הכלי של הביטוי. ואם כן, עכשיו מובן, מדוע צריכים לעמוד מתוך שמחה של מצווה. גם לשיטות השונות והברייתות שראינו והמשנה, כולם אבל בסופו של דבר מקיעים אל התפילה מתוך שמחה של מצווה, ולא כמו שאנחנו חושבים, או רצינו לחשוב, או טעינו לחשוב, שיש פה שיטות שונות, אלא כאן יש ביטויים שונים איך להגיע לשמחה. שמחה של מצווה. והתפילה עצמה היא מצווה. אז אם כן, יש לנו פה שמחה גדולה, מה שנקרא. לא. לכן, ממשיך הרב, תסתכלו אצלכם, בהמשך, באות י"ב, אומר הרב, תנו הבנה. המתפלל בשורה 8 צריך שיכוון את ליבו לשמיים. אדם שעומד להתפלל צריך שליבו יהיה מכוון למעלה. לא לעניינים גשמיים, לצרכים יומיומיים. נכון, בתפילה יש ברכות ותפילות לעניין הזה. אבל כוונת התפילה צריכה להיות למעלה. ואיפה לומדים את זה, אומר את הגמרא, אבא שאול. אומר, יש פה מישהו שאבא שלו קוראים לו שאול? לא, טוב. אבא שאול אומר, סימן לדבר. אם אתה רוצה, אומר אבא שאול, שתפילתך תתקבל, יש פסוק. מה הפסוק אומר? תכין ליבם. תקשיב אוזניך. אם האדם מתפלל מתוך הלב, אז התפילה נשמע. טוב. אומר הרב, יש כוונה פרטית, שהיא כוונת פירוש המילות בעניינים. כלומר, בפשוט אדם צריך להבין מה הוא אומר, ומה הוא מוציא מפי פשוט, נכון? אתה בא לחנות, הוא פולט איזה משפט והמוכר לא שלא הבין אותך, הוא יכול לתת לך מה שאתה רוצה או לא, מה אתם אומרים?
לא.
לא, מה אמרת? מה אתה רוצה? דבר ברור. כלומר, האדם צריך להבין את מה שהוא אומר. זה הכוונה הפרטית. ויש כוונה כללית. כוונה כללית זה משהו שצריך להביע, להכין. אפילו נאמר, לדבר על. אומר הרב שהיא כוונת הלב בגדולת השם יתברך ברוממות הנפש הראויה לה על ידי האורה ואור השם. ששעת התפילה מסוגלת אליה. זה שלמדנו כאן, שלבד כוונת המילות והעניינים בפרטיות צריך לכוון ליבו לשמיים ברוממות השם יתברך לפי מה שתוכל נפשו שאת. ועל ידי זיכרון השם יתברך בגדולתו תתרומם הנפש לשלמות תכלית התפילה וממילא היא סגולה להתקבלות התפילה. וואו, וואו, וואו. ובמילים אחרות, אומר לנו הרב, רבותיי, העיקר, מה העיקר? הכוונה. מצוות התפילה היא לא כמו שאר המצוות. בשאר המצוות נאמר שמצוות אינן צריכות כוונה. בשאר המצוות אדם עשה מצווה בלי להתכוון, יצא. אבל התפילה, העיקרון בבסיס התפילה היא כוונת הלב. למרות שהיא מתבצעת רק על ידי הפה. אבל העיקר הוא הכוונה. ומה זה הכוונה? תחשוב על מה שאתה מוציא מהפה. ולא להפעיל את האמפי. יוצא לך מילים. הקלטה משידור חוזר. לא. אם כן, על פי הפשט אנחנו מבינים שהסיבה שצריכים להתפלל בכוונה היא על מנת שהאדם לא תוך כדי התפילה יערער בדברים אחרים, אלא יהיה ממוקד במה שהוא עכשיו אומר ומבין. כי בתפילה האדם מבקש על צרכיו שהתמלאו בקשותיו. ובוודאי שאנחנו מבקשים משהו, אנחנו צריכים לבקש באופן ברור. בישובתה. מה אתם אומרים? יש את הסיפור הזה, סיפור חסידים. שהיה אחד שהיה מתפלל כמו מתפללים רבים. איך אומרים? הגיע יומו, כמו כולנו, בעזרת השם, דברך באריכות ימים ושנים בבריאות. אבל מגיעים למעלה בסוף. ואז הראו לו את כל התפילות שלו. ואף למפלא. הראו לו את המילים שהוא קפץ בדילג, או כל מיני מילים שהוא אמר אותם לא נכון כי הוא רץ. מה זה? אנחנו כולנו מכירים היום את המכשירים הניידים שיש בהם היום, חלק מהתוכנה מפעילה אותם, שאתה כותב הודעת מסרון המכונה SMS או בוואטסאפ, הוא מתקן לך לפי מה שהוא חושב. נדמה, זה קרה, אבל הוא מכניס. שאם האדם לא קרא עוד פעם את מה שהוא כתב ושולח, אז פתאום מקבלים הודעה מוזרה, כאילו, מה רוצים פה? דוגמה, היום, כשאני בדרך לכאן, שלחתי הודעה לאחד התלמידים כאן, וכתבתי, תעמידו את החצובה בבקשה. ובגלל שהלכתי, תוך כדי הליכה, לחצתי, שלח. יפה מאוד. ולא בלגתי. אחר כך שהגעתי לפה, קראתי מה שלחתי. ומה כתבתי? מה המכשיר כתב לי?
קשר.
תכניסו את החצובה בבקשה. מאיפה להכניס? לא רוצה להכניס. מי? אתה בחור? כלומר, אם אתה אומר דברים שלא ברורים, מה אתה רוצה? לא מבינים אותך. ואחר כך אתה מתפלא שהתפילה שלך לא מתקבלת. אז אצלי ברוך השם, הבנתם אותי, אנחנו מכירים. אבל, נו באמת. לכן העניין הזה של הפשט, של הדברים, אדם צריך להבין מה הוא אומר. המילים הפשוטות, העברית הכתובה לפניכם על גבי הדפים, המצויים בכריכת הסידור. לכן שוב ושוב אני חוזר ואומר, טוב ונכון וראוי וצריך להתפלל מתוך הצינור. כי כשאדם מתפלל בעל פה ועיניו עצומות, הוא עלול לפספס. עלול. אלא אם כן, הוא כל כך מיומן כבר, טוב. אבל הנכון להבין מה שאתה אומר בפיך. זה על פי הפשט. מה אתם אומרים? אתם רוצים לשמוע מה הסיבה שצריך לכוון על פי הסוד? מה אתם אומרים? מישהו פה רוצה לשמוע את הסיבה לפי הסוד? כן, יש פה מילה, יש פה כמה, טוב. לא רוצה לשאול שאלה מכשילה, יש פה מישהו שלא רוצה לדעת כלום. יש פה, אבל טוב. בואו נמשיך. על פי הסוד, הסיבה שאדם צריך להתפלל בכוונה, אומרים בספרים הקדושים, שכשאדם עומד להתפלל בלי כוונה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי ביקש זאת מידכן רמוס חצריי? מה אתה עושה אצלי בחצר? אתה מדבר איתי ולא מבין מה אתה אומר. מה זה צריך להיות? מי ביקש לך לבוא לפה לבלבל עם הראש? מה אתה עושה פה? בשביל זה באת? ממילא אנחנו מבינים בדור אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו בתפילה עניינים שהם גשמיים, כמו רפואה, פרנסה, ועניינים אחרים, שבח בהודעה, כי זה פועל בעולמות העליונים פעולות שאנחנו לא רואים אותן, אבל זה פועל. אם כן, אדם עומד להתפלל מתוך כוונה שלא יקוים בו מה אתם עושים אצלי בחצר? מי ביקש ממך לבוא, להיכנס אליי הביתה ולהתנהג בצורה לא מתאימה ולדבר דברים שאין להם שחר ואתה לא מבין מה אתה אומר? זה מבזה. ככה אתה מתייחס אליי? זה היחס שלך אליי, אתה בא, נכנס אליי הביתה ומתחיל לדבר דברים בלי קשר ובלי הבנה. זה הפייסות. ולפי הכוונה הפי הסוד, כך מגיע לאדם שפע. כך האדם מקבל את מה שהוא ביקש. לפי גודל הכוונה, כך הפי סוד. אם כן, יוצא לנו מדברים אלו שיש בתפילה שני רבדים. הרובד הראשון זה פירוש הדברים. והרובד השני הוא בא בשם הגאון מבריסק, שאדם יכוון את ליבו להבין לפני מי אתה עומד. ראיתי, יש מקומות שעמוד התפילה שעומד החזן או השליח ציבור, כתוב לו שמה, דע לפני מי אתה עומד. להזכיר לו, על הפרוכת, להזכיר לכולם. אז אם כן, אנחנו מבינים שיש שלוש דרגות בכוונה. הבנה הראשונה, הבסיסית, תבין מה שאתה אומר. השנייה, תזדהה עם מה שאתה אומר. והשלישית, הפי הסוף. טוב, זה לא כולם מצויים שם. כן, יש השפעה של הכוונה על נשמת המתפלל. כלומר, התפילה נועדה, כמו שראינו, להביא לידי ביטוי את כוחות הנשמה של האדם. וכשאדם מתפלל שלוש פעמים ביום, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, והתפילות בלא כוונה, רבותיי, זה אחת הסיבות, וזה הפלא ופלא. ואני אומר לכם את זה כאן, לא כדי לפגוע במישהו, אבל כן כדי להסביר מדוע ישנם אנשים כשהתפילה עבורם היא בגדר עול קשה מנשוא, ועושים כל דבר שאפשר כדי להימלט ולא להתפלל. כי כשאדם מתפלל שנים רבות בלא כוונה, העסק הזה נמצא לו ויושב לו על הלב, זה לא עולה למעלה וזה כבד וזה מעיק. ועל האדם מרגיש, מה אני צריך את זה, מה זה, זה סתם, זה ארוך, זה קשה, זה כולי. ואנשים פה, מחילה מכבודכם, אני מעריך שאתם יודעים למה אני מדבר. ואז מפסיקים להתפלל. כי הלב כבד, כמה הוא יכול לסחור? ואז אנשים בורחים מהתפילה. במקום להבין, שזו השעה הכי גדולה, זה הפרי המובחר של הזמן. לכן אומר הרב, ובזה אנחנו בדקות האלה נסיים את המאמר, על זה תסתכלו אתכם בשורה מספר 17. ועל זה אמר רב השאול, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, שעל ידי זיכרון השם יתברך, מתכוונן ליבם לצדק ולמישרים, וכדברי רבנו יונה בשערי תשובה. על הפסוק בהשם יצדקו והתעללו כל זרע ישראל, שזיכרון השם יתברך, שאדם זוכר שעובד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה הרובד הזה הראשון שאדם מכוון לפשט המילים ומבין שהוא עומד לפני השם, הוא מזדהה עם מה שהוא אומר, אז מביא שזרע ישראל יהיו צדיקים ומהוללים. הוא ממשיך הרב ואומר, כי על ידי זיכרון השם יתברך, מתרומם את נפשם לכל מידה טובה ולכל כישרון מעשה ונוגמת לב. כשאדם כך עומד לתפילה, וכן השם יתברך הוא המכין ליבם. מקבלים סייעתא דשמיא. במה שמתרומם ליבם לגדולות, על ידי זיכרון השם יתברך ועוזו. ועל ידי זה תקשיב אוזניך, והוא סימן לדבר, שמלבד הכוונה הפרטית, כלומר כוונת המילים שאני מוציא בפה, שהיא ודאי עיקרית, פתיחה ודאי כוונה כללית. מהי הכוונה הכללית? שהיא מצוינת בשם יכוון ליבו לשמיים, והיא מועדת להתקבלות התפילה. יש פה מישהו שלא רוצה שהתפילה שלו תתקבל, שירים יד? תשאירו קודם טוב. כולנו רוצים. למה זה לא עובד? למה זה לא פועל? למה זה לא באמת? כי תכין ליבם. אנחנו באים לתפילה כדרך, איך אומרים? אני גם אוכל ושותה היום, אבל אני גם מתפלל. לא באים אל התפילה בתוך ראייה של הזמן הכי גדול ביום. כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא מבינים את מה שאנחנו אומרים. גם לא כל כך חשוב לנו מה אנחנו אומרים, אנחנו גם אומרים. ואנחנו שוכחים שאנחנו עומדים לפני השם. ואז זה מעיק, זה יושב על הלב, זה קשה. ואנחנו לאט לאט מרגישים ריחוק מן התפילה. בטענות שונות, בטענה המרכזית, התפללתי כל כך הרבה וזה לא עזר. משל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לרכב ובמיכל הדלק אין דלק. ריק. והוא מניע והאוטו מניע, אבל זה לא מצליח. הוא מניע ומניע ומניע ומניע. עד שעוזרת לו הבטריה, המצבר. ואז הוא אומר, הרכב הזה לא שווה. הוא לא מניע. אם אין דלק, הרכב לא מניע. הוא רכב שווה. כאשר האדם עומד להתפלל, הוא צריך לזכור שהעיקר זה כוונת המילים שהוא מוציא מפיו. והרובד השני, לזכור לפני מי. אדם, כך מובטחים אנחנו שהתפילה תתקבל. יש פה מישהו שרוצה שהתפילה שלו תתקבל? יש פה מישהו כזה? כולם, ברוך השם. אז הנה, קיבלתם את הפטנט. שיהיה לכולם תפילות ראויות, נכונות, שישפיעו שפע רב מכל העולמות, מכל אחד ואחד מאיתנו, ישראל. יום טוב.